כל מה שהוא ראוי להיעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. וכיוון שנעשה להפך ממה שראוי להיעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. מובן מה שהוא אומר? מה הדבר פשוט ביותר? דבר שראוי להעשות, גם אם הוא עדיין לא נעשה, במידה מסוימת כבר כאילו הוא נעשה. נכון? למשל, האבות, אברהם, יצחק ויעקב. המקצוע שלהם היה אבות. מה ההגדרה של אבות? מי שיש לו בנים. נכון? מי שיש לו בן. ולכן, כשלאחד מן האבות אין בן, יש פה סתירה מהותית לייעוד שלו, למציאות שלו. לכן, יצחק אבינו, למשל, כשהוא ראה שאף על פי שהוא אב אין לו בן, החליט לעשות מעשה מהפכני. מה היה מעשה מהפכני? הוא התפלל. כן? זה דבר מדהים, כתוב, ויעתר יצחק. מה זה ויעתר? אומרים חז"ל, כעתר הזה, שמהפך בתבואה. בסדר? זאת אומרת שהוא עשה מעשה של היפוך הגזרה. כעתר הזה, שמהפך בתבואה. נכון? לכן הוא עשה פעולה של עתר. שאלה, מה זה עתר? כלשון שמה... יפה מאוד. איך ידעתי שאתה יודע? ידעתי שאתה יודע, שהרי לא שאלת מה זה אתר. נכון? כי הרי יש לנו כלל בהלכה, שאם משהו לא ברור בשיעור, מה החיוב של התלמיד? לשאול, אם לא שאלת. הרי אתה לא חשוד שאתה עובר על הלכה, אז מן הסתם שאתה יודע. טוב. אתר, אם כן, הכלשון הזה שמהפך בתבואה. זאת אומרת, ש... מה זה אומר? זה אומר ש... זה ש... מה? בתו כמובן. הרי כתוב בתורה, ויעתר יצחק. שם כתוב בתו. כן? זאת אומרת ש... שדבר שראוי להיות, הוא בעצמו סדר המציאות. וכיוון שהוא לא נעשה, זה חורבן המציאות. אותו דבר, מקדש. המציאות של המקדש היא הכרח במציאות. אין מקדש, זה חורבן. לא מצד שהמקדש נחרב. היעדר המקדש הוא בעצמו חורבן המציאות. לא. זה שאין מקדש, זאת לא המציאות. זה מין דבר בלתי מובן, זה אבסורד. איך אפשר? בלי מקדש? הכיצד? תקרא לזה עובדה, אבל מציאות? אל תגזים. עכשיו, כל מה שהוא, לכן הוא אומר כאן הרב, כל מה שהוא ראוי להיעשות, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. וכיוון שנעשה להיפך ממה שראוי להיעשות, הרי הדבר מהרס את היקום. כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. זה בדיוק כמו פגיעה בבריאות. אז יש להם אדם מאשן, נכון? זאת עובדה, אנשים מאשנים. אבל זה הורס את הגוף. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. כלומר, אמנם זה הרס, אבל הרס תיאורטי. הרס תיאורטי עוד איך שהוא אפשר להתמודד איתו. אבל ברגע שההרס מגיע גם עד עשיית רושם בנפש, אז זה כבר הרבה יותר חמור. מה? כן, מה שחקוק במוח שלך, לאו דווקא חקוק בלב שלך. יש הבדל, כן, בין ההכרה התיאורטית להכרה החווייתית. כן. נכון. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של האורה האלוהית ההולכת ההולכת וזורמת בעולמים ומגיע עד חידור התוכי של החיים. ישראל נזדקחו כל כך עד כדי... ישראל נזדקחו כל כך עד כדי הרגשה זו, של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזדקחו בחור הברזל עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו, והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכחים הם תנאי החיים ללכת לפיה. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה, והערה באה. אור השם נגלה להר סיני, למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו לאורות תורה, מורשה קהילת יעקב לבסם עולם ובלואו. לפי זה כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה, לא אסכן לכל גוי ומשתים בלידאום, על כן אינם מצווים. ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס הדרכה התורית, זהו רז מיוחד לישראל. אחת הפסקאות הברורות של הרב, כן?
אני חושב ששאלה על המשפט אומנם, אם אין הגילה של
שושים, תן לי קודם כל להעיר את ההערה שלי. שזאת אחת הפסקאות הברורות בכתבים של הרב. כן, עכשיו שאלתך, אדוני.
על המשפט הקודם, אם אין גילוי של השתלשלות נוגע לראש המפשיד, אין האבס פועל. מה זה אומר? אני שואל את כאן פרטית, אם יורום של חדר מחשבה, הוא לא
מסתכל. נאמר ככה. אנחנו לומדים, למשל, על כל מיני דברים רעים בלימוד תורה, נכון? לומדים. למשל, יש סוגיות שלמות על עריות. כן? אז עריות כאלה, תועבות כאלה, תועבות כאלה. איך אפשר ללמוד את זה, תגיד? לומדים, זה סוגיות בתלמוד, לא? זה נלמד ללא המעורבות הנפשית. ברגע שיש מעורבות נפשית, אז יש הרס. נכון, יש מעורבות נפשית. כן? למשל, אם אני לומד מיגו דרמאים, יש בדיני טענות, טוען ונטען, יש טענות של הרמאים, לומדים סוגיות שלמות על איך הרמאים מרמים. בסדר? זה נורא, נכון? להיכנס לעולמם של הרמאים. כן או לא? הלו, דברים איתך. כן, כן. תלוי. אם אתה מסתכל על זה מבחוץ ולא מעורב נפשית עם הרמאות, אין לך יצר של רמאות, אז אתה יכול ללמוד את כל טענותיהם של הרמאים בלי בעיה. מה שאין כן, אם יש לאדם איזשהו חשק של רמאות והוא לומד את הסוגיה על מנת גם להתוודע על האפשרות של הרמאות, יש לו רשימה נפשית, אז זה הורס אותו.
לא כל אחד יכול ללמוד את זה.
נכון, כן.
אי אפשר להתמודד עם הרמאות, אתה פעם אחת נופל בזה.
לא אפשר. עכשיו, כן.
לפי זה שחקנים שלמשל הבמאי מתעקש שהם ירגישו את ה... נגיד אם זה קורבן או משהו כזה, הם יכולים ממש לקבל הרס נפשי מ...
זה באמת שאלה גדולה. כן, הרי השחקן, אם הוא רוצה להיות שחקן טוב, חייב להזדהות עם הדמות. כן, אז אם הוא נגיד משחק את הדמות של איזה אדם רשע, והשאלה אם הוא ממשיך אחר כך להרגיש ככה. למשל, מי שישחק בתפקיד של יאגו, כן? ואחר כך הוא יורד מהבמה והוא ממשיך להיות כמו יאגו, אז הוא צריך טיפול.
אבל אפשר, כמו שכועסים על תלמיד או על בן,
אז
כלפי חוץ זה אתה כועס עליו, אבל בפנים אתה...
אז זה מה שאמרתי. השאלה אם יש רשימה נפשית או לא. כמו אותו דבר, כשאדם נותן תוכחה לבנו, אם הוא כל כולו מעורב בתוכחה, הוא כל כולו כועס על הבן, אז גם התוכחה לא תהיה טובה. נכון? בסדר. טוב.
הרב?
כן.
בין עניין של תוכחה, אם בעצם תבוא מעמדה של זעם, אחרי הכל זה עברה למה...
תוכחה זה בא מעמדה של אהבה. אם זה לא בא מתוך עמדה של אהבה, אין לזה סיכוי כלל. כן. עכשיו בואו נמשיך. מי שירצה אחר כך לדעת מי זה יאגו, שישאל אותי. כל מה שהוא ראוי, אז אני שוב חוזר לפסקה. מי זה יאגו? מה, אתה לא יודע?
זה...
מה, זה ב... איך קוראים לזה? בהוטלו.
השליש של אותלו. השליש
של אותלו. השליש של אותלו, הנה.
זה היה טוקי באלאדין.
אה?
זה גם טוקי, טוקי באלאדין, דמות סדרה מצוירת של אלאדין, אז לטוקי קראו יאגו.
הטוקי באלאדין קוראים לו יאגו?
יאגו.
כן? וואלה. איזה יצירתיות. טוב, עכשיו, אם כן, כל מה שהוא ראוי להיעשות כבר הוא טבוע במהות השכל והוויה רוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות, וכיוון שנעשה להפך מה שראוי לעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. אמנם אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, נגיד, במשך 2000 שנה שלא ניתנה התורה. כולנו מסכימים שתורה זה דבר חשוב, נכון? אז איך העולם מתקיים בלי תורה?
עברה מדור לדור.
לא, עוד לא ניתנה התורה, אז היא לא עברה מדור לדור. אז איך העולם מתקיים בלי תורה?
היא ניתנה בכתב, אבל לפני זה... כן. הוא ברא את אדם הראשון...
כן, אבל התורה אף אחד לא ידע אותה. אז איך העולם...
שם ועבר, מה למדו?
למדו תורה אחרת, תורת שם ועבר. אבל תורת משה לא למדו. אז אני שואל... מה? לא, אני אגיד לכם. לא היה צריך. פשוט לא היה צריך. זה עוד לא היה הזמן. זה מה שאומר הרב. כל זמן שהדבר לא מגיע זמנו, אז ההרס לא מורגש. התורה, כשמגיע הזמן שלה להינתן והיא לא ניתנת, זה צער נורא. זה מה שאומר כאן, התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של האורה האלוהית ההולכת וזורמת בעולמים. ומגיע עד חידור התוכי של החיים. ישראל נזדקחו כל כך עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. כלומר, עם ישראל הזדקח באופן כזה, שאני אתרגל למילים שלי, הרגיש את הצורך שהתורה תינתן לו. כן.
זה מסתדר
לנו
ששת הדורות
מנוח
עד משה.
כי עוד היה צריך. לא היה צריך.
דור המבול היה ראוי
כמתורה. תלוי איך. אבל לא היה צריך. האבות, מה?
אברהם אפילו כתוב, רובים הוא היה רופא.
כן.
הוא היה קיים את כל התורה.
נכון.
אז זה היה צריך.
לא.
כאילו הם קיימים אותה באופן טבעי.
לא.
לא,
אם הוא ייתן לי להגיד, לענות לך, אני אענה לך. התורה, אברהם קיים את כל התורה כולה, והיא לא ניתנה. זה אומר שהיה צריך לקיימה, זה אומר שהיא לא הייתה צריכה להינתן. יש הבדל בין תורה שמתקיימת בלי להינתן, לבין תורה שמתקיימת מתוך שהיא ניתנה.
בסדר.
זה הבדל. אז אני מדבר על הנתינה. נתינת התורה, דבר הכרחי. אבל זה הכרחי בדור מסוים. יש דור שצריך שהתורה תינתן בו, ויש דור שבו התורה לא צריכה להינתן. ברגע שמגיע הדור שבו היא צריכה להינתן, אי נתינתה היא דבר כואב. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה בתרדמה. אז הוא לא מרגיש את חוליו. ברגע שהוא מתחיל להתעורר, אז כואב לו. למה כואב לו? כי הוא מתחיל להתעורר. אז לכאורה מצבו יותר גרוע, זה לא נכון. מצבו יותר טוב. בגלל שהוא מרגיש את מה שחסר לו. מה רצית לומר?
התורה קדמה לעולם, זה לא קשה
לי? התורה קדמה לעולם זה נכון, אז מה?
זה לא קשה
לי? התורה לא ניתנה. היא קדמה לעולם, אבל היא לא ניתנה.
אז למה היא קדמה לעולם?
מה, למה היא קדמה לעולם? בגלל שבא לה...
שלא תהיה מחוץ לעולם. לא יהיה בת היסוד הזה.
התורה קדמה לעולם. מאיזה סיבות? לא יודע, זה לא הנושא כעת. התורה לא ניתנה עד 26 דור, כי היא לא הייתה צריכה להינתן. בסדר? אוקיי? למה היא לא הייתה צריכה להינתן? לא אכפת לי. מה שאכפת לי כאן זה הנקודה השלישית. לא למה היא ניתנה, למה היא נבראה לפני בריאת העולם? לא אכפת לי. למה היא לא ניתנה? לא אכפת לי. מה שאכפת לי עכשיו זה שברגע שאתה צריכה להינתן והיא לא ניתנת, זה כואב. זה הכל. זה מה שאומר כאן. ישראל נזדקחו כל כך, עד כדי הרגשה זו שלי היא האפשרות של היפוך הסדר העליון המקיף והחודר. עד כאן ברור? כן, מה אתה רוצה?
לפי שאתה זו יכול שביום נעים התורה לא תהיה רלוונטית?
זה שאלה בפני עצמה. זה שאלה אחרת. היא גם לא מעניינת אותי עכשיו. אני רוצה אותך היא מעניינת, אבל אני רוצה להבין את מה שהרב קוק אומר. ומה שחשוב זה להבין מה שהוא אומר. בסדר, בבקשה.
אנחנו רואים את זה כל כך יפה שלפני 50 שנה עם הפצצת אטום לאן זה הגיע, אותו דבר עם מנהטן ולא יודע איך קוראים לזה, והיום בקורת יש לך את הבניין הכי גבוה בעולם.
יפה, יפה מאוד.
זה מעשית,
זה דברים לעניין.
תכלס, טכני.
אתה רואה? הוא שואל טוב. הלאה.
הרב.
כן.
אמרת שכרגע זה לא מציאות כי אין בית מקדש, למשל שזה דבר שהוא טבוע במהות, ואמרת על עניין נתינת התורה שהיא לא ניתנה כי לא הייתה ראויה. לפי זה כל מה שהוא ראוי לעשות כבר הוא טבוע במהות. אולי החורבן הוא היה אמור לעשות כבר, אולי יש איזה משהו שטבוע במהות שהיה דורש במהות, אז באותה בשכל של אותה הוויה
יכול להיות, יכול להיות. טוב, האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם. האבות הגיעו להשגה, כן? מצד שהם קיימו את התורה שלא ניתנה. ובניהם נזדקחו בקור הברזל, עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. כלומר, האבות כבר התחילו אינטואיציה ראשונה לקראת התורה, אבל התורה לא ניתנה לאבות. כתוב בתורה, דבר אל בני. אז בכלל הבנים. התורה היא בשביל הזהות בנים, לא בשביל הזהות אבות. והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת, שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכרחים הם תנאי החיים ללכת על פיה. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה, וההערה באה. יש הכרח. כן, כמו שכל זמן שלא הגיע סוף החודש התשיעי, לא צריך ללדת. מגיע סוף החודש התשיעי, חייבים ללדת. אור השם נגלה על הר סיני, למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו לאורות תורה מורה של קהילת יעקב, לבשם העולם ומלואו. יש פה יער. האדם בישראל והעם עצמו ממש ממלאים את כל התפקידים שהיה ממלא בית המקדש. למה להתפלל לבניית מבנה דומם? הלא מוטב להתפלל ולפעול למען שכלול האדם שנברא בצלם וישראל שקדמו לבריאה. הבנתם את השאלה? הוא שואל למה לבנות את בית המקדש בכלל? השואל לא רואה את הצורך של בניין בית המקדש. הוא אומר יש מקדש פנימי בתוכי, בתוך החם. בשביל מה צריך מקדש מאבנים? זו השאלה שהוא שואל. נכון? שאלה טובה. הוא גם הוסיף על זה איזה הערה שישראל קדמו לבריאה, הוא מתעלם מזה שבית המקדש גם קדמה לבריאה. זה הוא מתעלם. בסדר. אבל נאמר כך, המקדש שבי ובך זה מקדש פרטי. ואילו המקדש מאבנים בהר הבית הוא המקדש הכללי, ובתוכו שורה נשמת הכלל. זה עוצמת חיים שאין ארוך לה לעומת עוצמת החיים של הפרט. והיא, אותה עוצמת חיים שבמקדש, היא זו שיכולה לשכלל את העולם. כי אם אנחנו נבנה רק על הערת המקדש הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, לכל היותר אנחנו נצליח לשכנע פרטים בעולם לקדש את חייהם. אבל אנחנו לא נשנה את המבנה של המדינות, את המבנה של הארצות, וזה אפשרי רק אם יש לנו מקדש של אבנים בהר הבית. בדיוק באותה מידה שאינני יכול להניח תפילין אם אין לי זה רוע מבשר ודם. כן, מה אתה אומר?
סליחה אם אני מפריע.
אתה לא מפריע בכלל, מה אתה שואל?
אני רוצה להגיד החצי השני שלנו תמיד היה אצלו חמסה, ותמיד היה מובל על ידי מנהיג. ולא תמיד המנהיגים היו, אבל אנחנו יודעים שבסוף כולנו השתוונו בדרך החיים. כמו לזרוק אבן למים ועיגולים, עיגולים, עיגולים, עיגולים.
עיגולים של שמחה. נכון. כן, בבקשה.
למדנו שעם ישראל אור לגויים. אנחנו מצפים איתנו שנתקן את כל העולם.
נכון.
ולא עשינו השוואה אם יתבלה בית המקדש או לא. אז במה אנחנו עסוקים היום? בפרט?
כן. הרי זה, כדי להשפיע על הגויים, צערים של זה בית המקדש, שלמה המלך אמר את זה במפורש. שיבוא הנוכרי ויתפלל אליך אל הבית הזה. מה? נשפענו על הגויים? מה נשפענו על הגויים? דתות. מאיפה באו הדתות האלה? מהיהדות המקדשית, שהייתה בארץ ישראל ומבית שני. כן.
הדת המוסלמית.
כן, זה הדת המוסלמית ינקה מהנצרות, לא מאיתנו. בבקשה.
המדריך העליון שהרב מדבר עליו, זה התורה ככוון, נכון?
לא, משה.
למה? המדריך העליון להוציא לפועל.
כן.
זה משה, לא?
משה,
משה. למה משה?
זה מה שהוא כותב, מה אני אעשה?
איך, אבל איך
הוא כותב? הוא כותב, הוא כותב. לפי זה, הוא כותב, בסוגריים, הוא כתב משה. טוב. לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כלומר, בדיוק כמו שתהליכים, כשמגיע זמנם, צריכים הם להתפרץ, אותו דבר, אם יש לאדם איזשהו רעיון גדול, והרעיון הגיע זמנו להתממש במציאות, אז הוא מוכרח להוציא אותו אל המציאות. לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. ברור?
לא.
כן, מה?
אז איך זה שהיום העולם לא תובע משום רבנים להורות למעשה לבנות בית המקדש? ואם זה כל כך כואב, ב-2000 שנה אנחנו נבנים בית מקדש והמציאות הוכיחה שהייתה אמור להיות בית מקדש. אז למה זה לא מזיז לך?
זה מאוד מזיז שאין בית המקדש. זה מאוד מפריע.
אף אחד לא הורה למעשה לעשות את זה.
אף אחד לא מורה הלכה למעשה לעשות את זה. זה נכון.
כנראה שזה לא כל כך דחוף.
כנראה שזה לא כל כך דחוף עדיין. כי זה צריך לבוא מתוך התעוררות של האומות כולן. שהאומות יתבעו מאיתנו את המקדש. זה כנראה מה שיקרה.
אז זה מה שקרה בבית שני, אבל את ראשון שלמה שלנו את הבית.
נכון. נכון. ביתי בית תפילה, יקרה.
לכל
העם. נכון. טוב, אבל הוא יודע שזה לא עובד, מה שנעשה. טוב, שלום הרב, יש עניין של והשבות האלה בבך. כיצד נשיב אל ליבנו סוגיות כמו עריות וכו'. תשובה, מתוך תורה. כשאתה לומד את העניינים האלה מתוך תורה, זה מתנקה. מה המשמעות המושג עוצמת חיים? במה זה מתבטא? תודה. עוצמת חיים, הכוונה עוצמה של החיים. דהיינו, נביא אולי דוגמה. יש עוצמת חיים שמתגלה בלטאה. ראיתם פעם לטאה? זה מאוד יפה. ירוק כזה. משתזף לו בשמש להנאתו. כן? זה יש שם עוצמת חיים. אבל סך הכל זה לא משהו משהו. למה? למשל, אפשר לחתוך את הזנב של הלטאה. לא קורה כלום. הלטאה ממשיכה להתקיים. אפילו מגדל את זנב חדש. לעומת זה, אם חותכים את הלטאה לאורך, אז היא לא ממשיכה להתקיים. נכון? אבל יש דברים עם עוצמת חיים פחותה. תולעת. אם אני חותך תולעת לשלושה חלקים או ארבעה חלקים, יש לי ארבעה או חמישה תולעים. זאת אומרת שעוצמת החיים של הלטאה היא יותר גדולה מעוצמת החיים של התולעת. משום שבעוצמת החיים של התולעת יש יותר הרכבה. עכשיו אם אני לוקח בעל חיים קצת יותר גדול, למשל חתול, אני חותך לו את הזנב, לא יצמח לו זנב חדש. כלומר, יש שם הרכבה של החיים היא כל כך גדולה שאין תחליף למה שניטל. בוודאי. יש עוצמת חיים עוד יותר גדולה של האדם. האדם זה עוצמת חיים חבל על הזמן. יש שם חוכמה, יש שם דעת אלוהים, יש שם רגשות, יש תרבות, אומנות, יש הרבה דברים באדם. יש מופשט, פילוסופיה. כל זה יש באדם. זה עוצמת חיים הרבה יותר גדולה. ויש עוצמת חיים עוד יותר גדולה של אומה. אומה זה קולקטיב. וזה פועל כמכלול של מחשבות, דעות, רגשות. כאילו מדובר במוח המתפשט על פני מיליונים רבים של זהויות. זה עוצמת חיים הרבה יותר גדולה. האבות קיימו את התורה כולה. משמעות שהם קיימו את ההלכות באופן מעשי, או שהם קיימו במובן לתת קיום לרצון השם. אם כן, אין שום צורך לתרץ את כל הקושיות לגבי מעשים נגד ההלכה שהם עשו. זו שאלה מאוד מעניינת. מה המשמעות של האמירה שהאבות קיימו את התורה? שאלה מאוד יפה. אבל, איננה הנושא של השיעור, ולכן לא נתייחס אליה. אני מעדיף להתייחס אל השאלות שלך. כן, מה השאלה?
אני באחריות אומר שאדם שממלא מצוות, שהולך בדרך הטוב, הוא זוכה לקבל מה שדיברנו לפני יומיים. אם אתה שם שקל, לי יחסר שקל, אבל יחזרו אליי שני שקל. וזאת התורה לגבי העם היהודי.
אמת.
אני לא יודע,
אבל אני רק רוצה להוסיף שיש הבדל בין שקל חדש לשקל ישן.
ב-73 יצא שקל חדש.
נכון, זה לא אותו דבר.
לא, זה ממש לא אותו דבר.
אין מה להשוות בכלל. כן. כן.
בקשר לדרגה העליונה של עצמת חיים, שזה
הקולקטיב
שלנו.
כן.
יש לנו זכר לזה
בהיסטוריה,
זה קרה
מתי שום שזה יש יהודי דבר. לא, זה דבר שקורה הרבה פעמים. כשהייתה שכינה שורה במקדש, אז אנחנו פעלנו בתור כלל, לא בתור פרטי.
ומה זה מתפקע? אמור להיות פה איזה שינוי...
דוגמה. אני בזמן בית המקדש הולך לישון ביום הכיפורים, אחרי שאכלתי סעודה מפסקת דשנה. אכלתי כל כך טוב שאני ישנתי כל היום, לא התפללתי. אבל הכהן שלח את השעיר לעזאזל, וזה כיפר על כל עוונותיו. בגלל שאני והכהן, אנחנו מאוחדים, אנחנו זהות אחת. זאת אומרת שהכפרה הייתה כפרה כללית. לעומת זה, היום, כאשר אני רוצה לכפר על עוונותיי, אני צריך אישית לעבוד קשה בבית הכנסת ולצום ולהתפלל כל היום כולו. זה הבדל. יש עוצמת חיים שמתבצעת בתוכי כפרט, יש עוצמת חיים דרך הכלל.
ואיזה עבירות?
עצמת
יום הכיפורים מחפר.
איזה שינוי,
נגיד,
אנחנו
רואים
עוצמת חיים של נביא.
עוצמת
חיים של
נביא,
זה שינוי מאוד.
עוצמת החיים של הנביא היא עוצמת חיים קולקטיבית. כן. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. למה מציינים מיהם המלכים שבזמנם ניבא ישעיהו? אני הייתי אומר הפוך, הייתי אומר שחזקיהו מלך בזמן הנביא ישעיהו. אלא אתה רואה שההנחת היסוד של הכתוב זה שהנבואה שואבת את כוחה מן המצב הפוליטי הנתון באותו דבר. בסדר? כן.
עוצמת חיים
הקולקטיבית
הזאת, הייחוד שלה, ניתנת בכלל להשגה על ידי פרט.
האם עוצמת החיים הקולקטיבית ניתנת להשגה על ידי פרט? עד כאן שאלתך.
לקליטה.
לקליטה. עד כאן שאלתך? תשובה. עוצמת החיים הקולקטיבית ניתנת להצטרפות של הפרט אליה. כמו שלמשל מסופר על יונה בן אמיתי, הנביא. איך הוא היה מתנבא? כתוב מפורש בירושלמי.
פעם ראשונה,
איך הוא היה מתנבא? אז הוא... איך הוא היה מתנבא? הוא היה... מה? מתעלה? לא, זה לא מה שכתוב. אתה רואה, זה שאני חזרתי שלוש פעמים, זה כדי שיתנו לי לגמור את המשפט. כי אני ידעתי שאתה לא יודע. אז תן לי להגיד, יכול, תן קרדיט, משהו. כיצד יונה בן אמיתי... זה לפעמים יש הקדמה רטורית. לפעמים כשמורה אומר שאלה, זה לא כדי שיענו. אלא כדי שהוא רוצה לענו. הוא מעלה שאלה כדי למסור את התשובה עליה. אבל לא תמיד יש לי את הכלים כדי לסמן מתי אני מכוון כך, מתי אני מכוון כך. לכן מזה נוצר איזשהו בלבול. כיצד יונה בן אמיתי היה מתנבא, היה עולה לירושלים בשמחת בית השואבה. ובשמחת, נקרא את בית השואבה, שהיו משם שואבים רוח הקודש. שהשמחת בית השואבה היא השמחה של הכלל. ומתוך כך יש הצטרפות של אותו יחיד אל הקדושה הקולקטיבית.
עדיין אני מצפה למשהו יותר חזק, כי אני רואה גם שאנחנו יודעים שיש גם יש הבדל בין ישראל לגויים, וגם אצל הגויים אנחנו רואים שהם הגיעו פה ושם לרוח הקודש בנבואה, ואנחנו יודעים שההבדל בינם לבינם זה שהם בשביל להגיע לרוח הקודש הנבואה הם חייבים לפרוש מהכלל, אבל אנחנו רואים את הרוח הקודש שלהם או הנביא שלהם הוא לא כזה שונה מהנביא שלנו, זה קרה עוצמתית.
אתה בדקת?
לעומת
פגשת אותם? את הנביאים שלהם?
פגשת.
נו, אז איך אתה יודע? זה
שקראתי.
מה?
מה,
שראש הבינם הוא משה? לפי זה, אני רוצה פשוט לגמור, לקרוא את הפסקה, להבין אותה עד הסוף. אני לא הצלחתי לעשות את זה עד עכשיו. כן. אז אני שוב חוזר. לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה המגולה. לא אסכן בכל גוי. ומשפטים בל ידעום. כלומר, אצל אומות העולם אין תביעה פנימית להופעת דבר השם, כי הם לא בנויים באופן של הכרה מזוכחת של הופעת דבר השם. על כן אינם מצווים. אין ציווי אצל האומות, ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכתם התורית. זהו רז מיוחד לישראל דווקא. יש פה יער. הרב התייחס רק לחלק מהשאלה. הרי עם ישראל זה כלל ולא פרט. מה הצורך של בית המקדש אם יש לנו מדינה מתוקנת? אין שום תרבות מפותחת היום פולחן שדומה למה שהתרחש בבית המקדש. בניית בית מקדש נראה אובסולט. יש לנו מדינה אובסולט, כאן הדבר שעבד עליו הכלח, עבר זמנו. יש לנו מדינה ואין לנו לב, אז יש לנו משהו תמוע, גוף חי עם הזרמה מלאכותית של חיים, כיוון שאין לנו נשימה או פעימה עצמונית. ברגע שבית המקדש יקום, אז שוב אנחנו נחזור לפעם מתוך עצמיותנו. אחד העיכובים הוא מה שאתה ציינת, שאין שום תרבות מפותחת שיכולה היום להזדהות עם הנעשה בבית המקדש, כי התרבות עוד לא התרוממה לגובה של בית המקדש, לכן בינתיים אנחנו לא בונים אותו. לא, ודאי שיש פה עיכובים טכניים מבחינה הלכתית, אבל העיכובים הטכניים הם לא מקריים, הם באים על יסוד זה שהתרבות עוד לא התעלתה, עוד לא העלתה למדרגתה העליונה, שהיא תוכל להבין מה זה המקדש בכלל. לא שהמקדש הוא מיושן, המקדש הוא מקדים את זמנו. בבקשה, אדוני.
אני לא אומר שזה... אם לא יבנה את רוממות, אני חושב שכל העולם יבין שזה ירידה, זו התפיסה בעולם.
היום. לכן אני הייתי צריך לתקן. למה אני אומר מה שאני אומר? כי אנשים לא יודעים את זה.
למה קשה להבין את הדבר הזה? למה אני עדיין... גם אני...
כן, לך קשה להבין, כי אתה עוד לא עלית, כי התרבות הכללית לא עלתה לגובה של הבנת ערך המקדש.
אבל פעם הייתה
בקום הזה. זה כמו שלמשל, אני יודע, ילד בן שנתיים לא מבין את הערך שיש לשבת על כיסא ישר. הוא רוצה להתהפך לכל הכיוונים. ואומרים לו, תשב ישר, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. הוא אומר, אתה מגבר משוגע. אתה לא יודע מה זה הכיף של החיים. זה בגלל שהוא עוד לא עלה להכרה התרבותית של מה זה לקבל אדם בצורה מכובדת. בסדר? אז כשהוא יתעלה, הוא יבין מה זה לכבד אנשים, אז הוא יבין שצריך לקבל פני אנשים כשהוא יושב ישר. בסדר? אותו דבר לגבי בית המקדש. בית המקדש, בעיני בין תרבות של זמננו, נראה כאיזה משהו פרימיטיבי, ברברי, מאפריקה השחורה ומטה. בסדר? אבל מצד האמת זה משהו עליון ואדיר. כאשר הוא יתחיל להיות חי, אז כולם יבינו על מה מדובר. תהיה השתוקקות עצומה להביא מיליון כבשים להישחט בעזרה ולמלא בדמם את רצפת העזרה.
אבל זה כבר היה.
מה?
זה כבר היה.
כשזה היה, זה טעם את התרבות הפרימיטיבית. כשזה יהיה, זה יתאם את התרבות העליונה.
מי אמר?
מי אמר? תורת משה אמרה.
מי אמר שזה אמור לתרום את התרבות הכלל
עולמית? ודאי שזה יתאם לתרבות הכלל עולמית. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שולח לנו מעשים ומצוות שלא לא יעלו את העולם אלא רק יפילו את העולם? ודאי שיגיעו. כתוב ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו
דילה. יש גויים רבים שחוצים ללמוד המקדש.
כן,
בסדר. זה לא אומר שכל העולם יסכים לזה.
כן, בינתיים לא. זה כמו שתגיד לאברהם אבינו, תשמע אברהם, אתה נלחם נגד האלילים. בטח יהיו לך 100 אנשים איתך, אבל שכל האנושות תסכים איתך.
אדם לא
יגענו. אדם לא יגענו, כן, נכון. מה זה 4,000 שנה לעומת הנצח? כלום. בוא ניפגש עוד 10,000 שנה.
מי מחייב את זה שכל...
מה מחייב שהעולם יהיה טוב?
שכל האנשים...
אתה שואל, מי מחייב שבסופו של דבר העולם יהיה טוב?
שכל העולם יהיה טוב.
שכל העולם יהיה טוב. מה שמחייב את זה, זה פסוק מפורש. בראשית ברא אלוהים. אם אלוהים ברא...
ברא גם את הרע.
נכון, ברא גם את הרע. אבל אלוהים הוא טוב. ולכן אם יש רע, זה סימן שהרע עתיד לכלות. שאם לא כן, איך אפשר שבראשית ברא אלוהים? מובן? כלומר, הנחת היסוד של היהדות היא כל כולה אופטימית. מעצם זה שהיא מניחה שתהליך הבריאה הוא פעולה רצונית. ממילא זה אקט מוסרי. לפי זה גם הרע מוכרח להיכלל במסגרת של הטוב העליון. כל דאביד רחמנה. זה לא אוטופי.
הטוב יגבר על הרע, אלא
שהטוב יגבר על הרע. הרע יחילה, נכון, אז מה? בסדר, זאת אומרת, לא, זה אומר ככה, בעצם להאמין או להיות אופטימי זה פחות או יותר אותו הדבר. כי מי שאומר אני מאמין אבל אני פסימי, אז הוא כופר. למרות האמירה שהוא מאמין בשם, אבל באמת הוא אפיקורס. למה? כי הוא אומר שהרע יותר חזק מאלוהים. ולכן גם תחיית המתים היא הכרח גמור לפי התפיסה הזאת. כי אם אני אומר שאין תחיית המתים, זה אומר שהכוח החזק ביותר בעולם זה המוות. איך אפשר להגיד דבר כזה? אם ריבונו של עולם שאלוהים חיים הוא מלך עולם, אפשר את המוות, זה מוכרח להיות שזה זמני. שלום הרב, אפשר גם להסתכל על עוצמת החיים גם הפוך. עוצמת חיים גדולה אומרת שיש יותר צמיחת חיים, כמו הלטאה והתולעת. כן, אבל זה בשביל זה צריך מיליארדי תולעים. מיליארדים של תולעים, זה עוצמת חיים. כן, בבקשה.
ההסברים
שלי, אני לא נתתי שום הסבר. אני לא הסברתי למה זה דבר עליון להקריב קורבנות.
אני לא יודע כך שהמוות
הוא זמני,
ולכאורה מה שצריך לקבוע זו הופעה. החיים בסופו של דבר.
בוודאי.
אבל כאשר אדם מסתכל על המציאות, כמו בכל מחקר מדעי כלשהו, הוא לא יכול לבוא ולמד, מכל... 100%
התנסויות,
התוצאה היא מוות, אבל זה
בכלל
לא
תוצאה
נכונה,
התוצאה
נכונה
היא פעים.
זה ממש משהו
שייך. אני חוזר על שאלתך מעמיקה, אני יכול? אני יכול לחזור על השאלה? אתה אומר שדבריי הם נחמדים, אבל הם סותרים את המחקר המציאותי. כי הרי באופן ניסיוני אנחנו רואים שכל דבר חי סופו למות. אז אם כן אנחנו רואים שהמוות הוא אכן כן הכוח החזק ביותר בעולם, נכון? יש אפילו ראיות לזה שהמלפפון הוא האויב של האנושות. התברר למעלה מכל ספק שכל מי שאכל מלפפונים לפני 200 שנה מת. רבותיי, היזהרו מהמלפפונים. אבל כבר העיר על זה החכם הנרי ברגסון, שאנחנו רואים יחד עם זה שיש מוות בעולם, שהכיוון הכללי של החיים הוא של תוספת החיים. וזה כשאנחנו רואים שמהעולם הדומם נעשה עולם מאורגן, ומהעולם המאורגן נעשה הצומח, ומהצומח החי, ומהחי האדם, ומהאדם אומות, ומהאומות נשמות. אם כן, אנחנו רואים שהכיוון הכללי של החיים הוא של עלייה. ולכן, החכם הנרי ברגסון גם אומר שצפוי לפי זה, לפי הכיוון ההוא, שגם החיים ינצחו את המוות.
אבל גם הוא מת בסוף.
גם הוא מת בינתיים. נכון, הוא מת בינתיים. מה אתה אומר?
הרב, שיש את הקטע גם הפוך,
שכאילו
מהחיים אנחנו יורדים למטה, לצומח
ולהפוך. אפשר גם לראות שהחיים הולכים ונופלים, כלומר זה אנתרופיה. אז השאלה היא באמת, מה יותר חזק במציאות? האם הכיוון הנופל או הכיוון העולה? מה אתה אומר? זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת סנהדרין מסכימים שהמתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם, אמרו שירה ומתו. ואז נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע איזו שירה אמרו. רבי אליעזר אומר שהם אמרו השם ממית בצדק ומחיה ברחמים. לפי התפיסה של רבי אליעזר, אם כן, המוות זה מה שצפוי. השם ממית בצדק. זה שהוא מחיה, זה ברחמים. זה יוצא מן הכלל, זה חריג. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו, השם ממית ומחיה. מוריד שאול ויעם. כלומר, לפי רבי אליעזר, כיוון שהשם ממית, לכן הוא מחיה. כיוון שהוא מוריד שאול, לכן הוא מעלה. משל למה הדבר דומה? לכדור פלסטיק מנופח בבריכה. כשאתה מכניס אותו לתוך המים, מה קורה לו? הוא יצוף בסוף. יוצא שהמוות זה נגד הטבע, והחיים הם הכוח המנצח בסוף של דבר. יוצא לפי זה שיש לך פה שתי דעות. המהר"ל מפראג, בספרו נצח ישראל, מסביר את הכתוב, סומך השם לכל הנופלים. מי הם הנופלים? אומר המהר"ל, הכל. סומך השם לכל הנופלים. מי הם הנופלים? כולם. כי על פי הטבע הכל נופל, אבל השם סומך את כולם. מובן? טוב.
הזמן זה גם דבר שמת או חי?
זה שאלה מעניינת. האם הזמן זה דבר שמת או דבר שחי? האם הזמן הוא פסימי או הזמן הוא אופטימי? זה מחלוקת בין ישראל לאומות העולם. אומות העולם מונים לתשרי, וישראל מונים לניסן, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. אם אתה אומר שמונים לתשרי, זה אומר שהזמן הוא סתיו אחד ארוך. הסתיו זה הזמן של הבליה. כן, זו תפיסה פסימית של העולם. אם אתה אומר שמונים לניסן, הזמן הוא אביב מתמיד. זאת אומרת, עלייה מתמדת, תוספת חוויות, שכבות של חוויות. זה לא. כך כתוב בגמרא, שאומות העולם מונים לתשרי, וישראל מונים לניסן. איזה אומות העולם היום מונים לתשרי? הגמרא לא אומרת שאומות העולם היום מונים לתשרי. אבל הם כן מונים לתשרי באופן אבסולוטי, שהרי הם אומרים, כפי שאמר הפילוסוף פול ולרי, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. וכך נאמר גם בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. מי הם העוברים? ברכת השם עליכם. מי הם העוברים? אומרים חז"ל, אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. כלומר, התפיסה של ההיסטוריה אצל אומות העולם היא תפיסה פסימית. כן, בבקשה.
כתוב בגמרא, אין אבדה כי אבדת הזמן.
כתוב בגמרא, אין אבדה כי אבדת הזמן? אני לא ראיתי שום גמרא כזאת.
מקור אחר?
מה? מה אתה אומר?
משהו דומה כתוב?
לא. היה אחד, פרוסט, הוא הלך בחיפוש אחרי הזמן האבוד, כן? אבל בגמרא לא ראיתי, כן.
התפיסה של החיים מנצח,
יש משהו דומה?
בוודאי. זה שהחיים עתידים לנצח, זה סותר את החוק השני של התרמודינמיקה. So what? וכי החוק השני של התרמודינמיקה זה הכל במציאות?
השם שולט בכל הכוחות.
שלום הרב. אפשר גם להסתכל... לא, זה כבר ראים. בסדר. טוב. מה? אפשר להמשיך? מה?
זה לא חוק ש...
זה אחד מחוקי הטבע. זאת אומרת, לפי חוק הטבע, הרי למשל, לפי חוקי הטבע, דבר יותר פשוט. צריך הרבה יותר אנרגיה כדי לבנות קיר מאשר כדי להרוס קיר. יוצא לפי זה שכוח ההרס הוא זה שגובר בעולם בסופו של דבר. אבל אנחנו רואים באופן ניסיוני שמזה מיליארדי שנים יש כוח של בניין. הכיצד? אז כנראה שיש עוד מרכיב במציאות. כן, בבקשה.
מה נפסק בסוף עם ה...
לא שומע.
עם תחיית המתים, מה נפסק?
זאת אומרת, זה אומר שדרך ההרס נבנה משהו. סתירת זקנים בניין. מה אתה אומר?
מה נפסק עם התחיית המתים? מי שהוא...
מה נפסק בתחילת המקום? מה, איזה שירה הם אמרו?
לא, ברחמים הקדוש ברוך הוא מביט, או שהוא חייב ברחמים הוא מחייב, או
שכולם... זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע.
מה נפסק?
איך אפשר לפסוק בין רבי אליעזר לרבי יהושע? אומר הרמב״ם בפירושו למשנה, בארבעה מקומות, שכאשר נחלקו החכמים בדבר שאין בו השלכה להלכה, אין בו השלכה למעשה, אין אומרים הלכה כדברי זה.
אין פה השלכה למעשה?
אין פה שום השלכה למעשה. מזה משנה איך אתה תדיח תפילין או לא? איך תשמור שבת? אין לזה שום השלכה מעשית.
אם הוא יגיד לי שאני אקום לתחייה גם אם אני לא...
אתה שואל הלכה למעשה מה לשיר כשתקום לתחייה?
שתקום קודם.
אז...
אחרי
קריאת שמע. אחרי קריאת שמע, כן, דיברנו על זה, כן. אז מה שיקרה... מן הסתם, כשתקום לתחייה, גם רבי אליעזר ורבי יהושע יקום. זה שאלה ששאלו את רבנו סעדיה גאון. שאלו את רבנו סעדיה גאון על אישה שהתחתנה פעמיים. התחתנה עם אדם, התאלמנה, התחתנה עם אדם שני. למי היא חוזרת בתחיית המתים? האם לראשון או לשני? רבנו סעדיה גאון נתן שלוש תשובות. תשובה ראשונה הוא אמר, היא חוזרת לראשון. תשובה שנייה, הוא אמר, היא חוזרת לשני. תשובה שלישית, הוא אומר, משה ואהרון יהיו שם. אז תשאל אותם.
לגבי השאלה, יש מקור לנו של היהדות, אין עבדה כעבדת עצמה, כי אני זוכר שקראתי את זה. הוא אומר, אל תביא לי שנוצרי ופילוסופים בזה.
תשמע, הביטוי הזה, אין עבדה כעבדת הזמן, נשמע כביטוי של ימי הביניים. מבחינת הסגנון, זה לא סגנון של חז"ל. זה נשמע שאחד המשוררים או משהו כזה. אולי ריאל, אולי הרבי בעל בחינת עולם, יכול להיות שהוא אמר את זה. זה מתאים יותר. כן. יש מעוות לא יוכל לתקון, זה כן, יש דבר כזה. חסרון לא יוכל להימנות.
אין אבדה כעבדת הזמן.
יש
הרב, אני בטוח בגמרא.
אני חושב למה זה לא יכול להיות בגמרא. כי בגמרא המילה זמן פירושה תאריך. אין בגמרא מובן של זמן כמו שאנחנו מסבירים, טיים. זה לא. אז לכן זה לא יכול להיות. בבקשה.
תסביר בבקשה, לפי זה כל חסיד, כל דורש מוצר, הוא מדבר פה על פרט, על גישה, ואומר זה כל העולם כולו טובה, אם זה משהו אבסטרטי, או זה משהו שזה רק הפרט יודע, שזה...
נאמר, יש לך רעיון גדול, הוא חייב לצאת לפועל. אם יגיע הזמן של התביעה, למשל הרצל, הגיע להכרה שצריכה לקום מדינה.
וכל העולם תבע את זה ממנו מבחינה...
הקוסמוס תובע את זה.
אוקיי, זה משהו ש...
כן, זה לא בעיתונים.
לא...
מילוי החובה המגולה? מה זה החובה המגולה? שהתגלתה לו?
מה זה מה?
תובע את תפקיד מילוי החובה המגולת או המגולה.
כן, נו. כן, מגיע הזמן שזה יתקיים.
וזה מגולה לא,
סתם,
זה משהו
שהתגלה לא עכשיו. לא, תובע את תפקיד מילוי החובה באופן גלוי. שזה יהיה גלוי. כן, מה אתה אומר?
זה מאפשר את התפתחות התורה, נגיד, הלווים הם, נגיד, צורך העניין החסידים, שהם פורצים, ואז הם בעצם משקיעים את
ה... כן, למשל, כן. טוב, בואו נמשיך.
במדרש שמואל.
מה, זה במדרש שמואל? הנה, הוא אומר... אין כעבידת הזמן, אין עבידה כעבידת הזמן, זה במדרש שמואל. במדרש שמואל זה רבי שמואל דיוזדה, תלמיד הארי, בפירושו.
יש.
אז בסדר, פירושו מסכת אבות. אז זה לפני 400 שנה, משהו כזה, בסדר. זה לא חז"ל.
בסדר, לא עם מהביניים.
כן, זה אפילו אחרי מהביניים. אחרי מהביניים, תקופת הרנסנס. כן, יש פה שאלה, טוב. ראינו בכל האומות, רצון להתחבר אל כוח עליון, לפולחן, אפילו אלילי. אין זה רק נחלת ישראל. גם אם נאמר שאנחנו עושים את זה על הצד הטוב ביותר, במחילה מהרב, אין לנו מונופול על אלוהים ועל עשיית רצונו. זה שני דברים שונים. ראינו בכל האומות רצון להתחבר אל כוח עליון, לפולחן, אפילו אלילי. זה נכון. אלוהים זה שייך לכולם. אין לנו מונופול על אלוהים, זה נכון. יש לנו כן מונופול על עשיית רצונו. כלומר, באיזה מובן רצון? ברצון של מצווה, ציווי. אצל אומות העולם יש מה שנקרא עשיית הרצון המוסרי. כלומר, זה טוב בעיני האלוהים שבני אדם הם מוסריים, מתקדשים, מזדקחים. זה בוודאי. אבל הוא לא נתן להם מצווה. יש הבדל. מצווה זה הכוונה פנייה של האלוהות אל האדם, למור לו זה מה שאני רוצה ממך. זה מיוחד לישראל ולא לאומות העולם.
שבע מצוות בני נוח.
כן, שבע מצוות בני נוח. לא התכוונתי במובן הזה. אגב, גם שבע מצוות בני נוח, זה רק אם הם מקבלים אותם, כי הרי כיוון שראה שאינם מקיימים, עמד ויתירם, ואז הם מקבלים שכר כמי שאינו מצווה ועושה. נכון? טוב, הלא עבודת התפילה, אכילה בקדושה, תיקון הנפש, קידוש החול ולימוד תורה, הם לעילה ולעילה יותר נשגבים משחיטת ושריפת כבש. לצערי עדיין קשה לי להבין למה אנחנו צריכים בית מקדש. נכון? כי אני באמת לא הסברתי. לא הסברתי מדוע שחיטת כבש זה הרבה יותר לעילה לעילה מכל הדברים שאתה ציינת. אולי אני אסביר. אני העברתי על זה שיעורים שנמצאים בארכיון על הקורבנות. יכול השואל להוציא מן הארכיון, במקום שאני עכשיו, כשכבר עבר רבע לעשר, במקום שאני עכשיו אנסה להגיד דברים במשפטים קצרים, עדיף שאותו השואל יקר יראה את השיעור שלי על הקורבנות, ואז הוא יבין על מה מדובר.
גם הדף כתוב שאתה עד עשר.
כתוב בדף עד עשר? סתם המצאות. לפעמים יש תחושה שהרב מצטט יותר גויים מאשר חז"ל. חסרים במקורותינו אמצעים להסביר מושגים מופשטים אותם מפשט הרב? איזה גויים אני ציטטתי?
ברקסון.
ברקסון יהודי. רב. מה? שייקספיר לא אמרתי את השם שלו.
יאגו.
טוב. יאגו מן הסתם יהודי בראש של שייקספיר. מה עוד? יפה. אז ציינתי גוי אחד. נו, כמה כבר? יש יותר גויים יהודים. אתה משווה. אני רוצה גם לגלות לך סוד, שואל יקר. אני רוצה לגלות לך סוד. הקדוש ברוך הוא, אני בדקתי את זה, הקדוש ברוך הוא ברא את הגויים. באמת, הוא עשה את זה. טוב, יכול להיות שאנו שקועים בדעה שהמוות חזק מהחיים, כי הרי לימדו אותנו שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שהתורה מתקיימת בתנאים של חוסר חיים. אבל באמת זו גישה של גלות, שהרי התורה היא תורה מתוך חיים. וואו, אלו דברים טובים. כן, בבקשה, אדוני.
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט, שאני כל הזמן שאומרים לי מה שלומך וכו' וכו', ברוך השם, אני בן 60, אני אגיע אוטוטו ל-980,
זה לא פשוט.
משהו.
ואני מוסיף שאני יודע שמאוד קשה לחיות 1,000 שנה, ובגלל זה...
ניסית? ניסית?
לא.
אז איך אתה יודע?
השישים הראשונות היו מורכבות
מדי. לא. דווקא אתה בדרך, אתה בדרך.
הוא ענה, יפה. הייתי 55 שנה בקיבוץ, במקום הכי אידיאלי בארצנו, ארץ הקודש.
כן.
ובגיל 18 לא הלכתי לצבא, ונמחק מוחי בעברית זיכרון, ותפו תפו הגעתי לפה.
אשריך, אתה רואה? אז מכאן שזה לא כל כך מסובך.
אחרי 120 זה מסובך.
כל טוב.